טוב, שלום לכולם. אנחנו בשעה טובה מתחילים היום תורה. בסדר, אם רק נזכיר לעצמנו איפה אנחנו עומדים. בראשית, אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא תורה, וישראל קדמו לתורה כפי מה שלמדנו. ולכן אחרי שהגילוי האמוני הראשון, שממנו האומן מתגלה באומנות בעולם הזה, הוא הערך הרוחני הנקרא ישראל, כפי שהסברנו אותו, כנסת ישראל, המתגלה דרך עם ישראל. כשהחיבור נקרא הגאולה, וכל מה שעסקנו עד בעצם יום חמישי, הגילוי האמוני הזה מתגלה דרך כלי העבודה שנקרא תורה. כמו שהסברנו בזמנו, שערי ישראל קדמו לתורה, וכל מה שדובר פה בעריכות רבה. יש לנו רק חודש וחצי לעסוק בבירור המושג תורה. מצד האמת, אנחנו צריכים חצי שנה לפחות. אז אנחנו נשתדל קצת להזדרז בסוגיה. בסדר? היות ויש פה לא מעט כאלה שאני רואה אותם פה פעם ראשונה בשיעור הזה. אז נא להשלים כ-90 שיעורים. בסדר? טוב, אז אנחנו היום נתחיל לברר את סוגיית תורה. מי שיצטרף אלינו מהיום עד הסוף, אז היות והחטיבה הזאת היא חטיבה בפני עצמה, אז יכול להיות שירוויח משהו, אבל על גבי כל מה שלמדנו זה בהבנות אחרות ורמות אחרות לגמרי. אז אנחנו חוזרים לחוברת שלנו, סיימנו עם הספר. חוזרים לחוברת בעמוד 58. בסדר? דף 21, עמוד 58. עכשיו רק, כדאי אני חושב רק כהקדמה כללית, בואו נראה מה אנחנו בעצם אמורים לעשות עד סוף השנה בעזרת השם. קודם כל, בצד א' יש כותרות משנה כאלה, אם אתם רואים. אז קודם כל אנחנו רוצים להגדיר את המושג תורה. כמו שהגדרנו את המושג ישראל, אנחנו רוצים להגדיר את המושג תורה. בסדר? אז קודם כל תורה א', הגדרתה. בואו נדלק ככה תוך כדי תנועה. אחר כך תורה ב', לא רק ההגדרה מהי תורה באופן כללי, אלא מהם המדרגות השונות דרכם היא מתגלה. כשנלמד את זה, זה יתברר. בסדר? אז הגדרתה וגילוי מדרגותיה. זה תורה ב'. אחרי שנבין מהי התורה ומה דרכי גילויה, אחר כך מה היחס שבין התורה לאדם. איך האדם הספציפי, הייחודי, לפי אישיותו, כישרונו וכו', איך הוא חושף את התורה הזאת לגילוי מדרגותיה השונות דרכו. בסדר? אז זה התורה והאדם. זה יהיה ג' ולאחר מכן אנחנו נרצה להיכנס לסוגיית המפגש של האדם עם התורה דרך, הייתי אומר, שלושה ממדים מרכזיים. קודם כל, עמל תורה. או לפני כן אני חושב, כן, קודם כל עמל תורה, כל סוגיית העמל, ונראה בהמשך זה לאו דווקא לימוד תורה, אלא זה הרבה יותר כללי. מכוח עמל התורה ניכנס לסוגיית לימוד תורה, ובסוף נחתום את הדברים עם חיי תורה. בסדר, בואו תסתכלו ככה, זה הגעתי כבר לבב, עמל תורה זה וב, לימוד תורה זה זין, ו חיי תורה זה אמור להיות חטא, למרות שפעולה זה לא מסודר, אבל אני רואה שפעולה לא כל כך מסודר. טוב, אז הכותרת משנה כאן מוטעת, בסוף חיי תורה. בסדר? אז אם כן אני מסכם, הגדרת התורה, היחס שבין התורה לאדם ושלושת הכלים או שלושת הממדים, עמל, לימוד וחיים. זה בעצם הנושא שבו אנחנו הולכים לעסוק בתקופה הקרובה עד סוף השנה. בסדר? מה שאנחנו רוצים לעשות היום, אנחנו רוצים להתחיל להגדיר את המושג תורה. עכשיו, אם הייתי שואל ילד, תגיד מה זה תורה? אז הוא היה אומר, חוכמה, ספר הוראות. כמו שיש חוכמת הפיזיקה שנמצאת על מדף הספרים, ויש חוכמת האסטרונומיה, וחוכמת האינסטלציה, וחוכמת הפסיכולוגיה, אז יש חוכמה שהיא נקראת חוכמת התורה. אז כמו שכל מקצוע הוא אמור קודם כל, הייתי אומר, לארגן את החוכמה שבו, ואחר כך את הביטוי המעשיים שבו במציאות, בכל נושא, ככה גם התורה. יש לתורה איזה שהם רעיונות, ויש לתורה איזה שהם, נקרא לזה, דרכים למימוש הרעיונות, וזהו, זה תורה. אבל המהר"ל בנתיב התורה, בנתיבות עולם, נתיב א', נתיבות עולם א', נתיב התורה א', לא מגדיר את התורה רק באופן הזה, אלא תכף נראה ביותר גדול. והפסוק שעליו בונה בעצם המהר"ל את ההגדרה של המושג תורה, זה הפסוק שמופיע בספר משלי בפרק ד'. כמו שאתם אומרים לפניכן, ויורני ויומר, וזה לא נקרא את הפסוקים, בפרק ד' ויורני ויומר לי, ויורני ויומר לי, יתמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. אם כן, שלמה המלך קרא לתורה דבריי, והדבריי האלה, בניגוד לתורה שהיא דבר תורה, תכף נראה שזה הרבה יותר רחב, יש גם מצוות של תורה, אז יש דבריי ויש מצוות, שמור מצוותיי וחיה, והדבריי האלה, התורה הזאת, היא תומכת את הלב, שנאמר, יתמוך דבריי ליבך. מה המשמעות של הצמיחה הזאת של הלב? מה זה בכלל לב? למה לב? לכאורה התורה היא סך הכל אוסף של שכל, של חוכמה, של תובנות, של ידיעות וכו'. אז המהר"ל בונה על הפסוק הזה את ההגדרה למושג תורה. אם כן, ויורני ויומר יתמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי ויחיה. שלמה המלך עליו השלום רצה להזהיר את האדם על התורה. ואמר, כאשר נתן התורה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דבריי ליבך. מה זאת אומרת? כלומר, התורה שהיא דברי השם יתברך, יתמוך ליבך. למה התורה תומכת את הלב? מה זה אומר שהיא תומכת את הלב? מה זה אומר על ההגדרה שלה? מה היא בכלל אם היא תומכת את הלב? אומר המהר"ל, כי לב האדם שם החיים, והתורה תחזיק לבך ותיתן לך חיים ותשמור מצוותיו יחיה. זאת אומרת, כמו שהלב הוא משאבה המאפשרת את הופעת החיים הפיזיים בגוף האדם, כך התורה היא תומכת את הלב, זאת אומרת היא מאפשרת את הופעת החיים הרוחניים של האדם. תכף נראה שזה לא רק אדם פרטי אלא כל העולם וכל העולמות וכו' וכו', אבל קודם כל, אם כן כבר התקדמנו איזה מילימטר, שהתורה זה לא אוסף רעיונות מופשטים, איזה אידיאות שמרחפות למעלה מן המציאות, והתורה היא לא רק איזה אוסף פקודות שצריך לקיים הנקראות מצוות, לא רק שני אלה, אף על פי שגם זה כולל את זה ברור, אבל אלא התורה היא תומכת את הלב, והלב שם החיים, והחיים זה כל החיים, זה כל הביטוי. אם כן התורה היא בעצם, הייתי אומר, המתכון להופעת החיים בצורה נורמלית, כמו שהלב הוא מאפשר חיים כלליים, לא רק בלב אלא בכל האיברים. אם חס ושלום יש התקפה בלב, התקף לב, אז יש התקפה בכל האיברים, עד כדי חס ושלום סכנת מוות. אז התורה היא הלב של החיים, היא הלב של הקיום. בקיצור, בואו נגיד את זה בקיצור, התורה היא החיים. התורה היא לא רק חוכמה והיא לא רק פעולות, התורה היא חיים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. לכן כי לב האדם שם החיים, ואם אנחנו רוצים לחיות נכון, אז התורה תחזיק לבך ותיתן לך חיים ותשמור מצוותיי וחיה. עכשיו, עד לאן מגיעים החיים האלה? אז שימו אצבע פה ובואו נדלג רגע למקום אחר. תסתכלו רגע ברשותכם בעמוד הבא, עמוד 59, במקור 2. הרב קוקמה מגדיר ממש מעין ההגדרה של המהר"ל, רק קצת יותר מפורט, תכף נעזור למהר"ל. מה ההגדרה של המושג תורה? תורה מלשון מה? אז המשנה כן אומרת, משה קיבל תורה מסיני, שם הרב מגדיר את המושג תורה. מה זה התורה שהוא קיבל? אומר הרב, שימו לב, תורה הוראה יצאה לישראל. התורה היא מורה. את מה היא המורה להורות? לא חזון לב, לא תכונה של התייצרות חזיונית, כבר נסביר, לא התרגשות נפשית, לא התורה של איזה מעמד או מעמדים נפשיים פרטיים או כלליים, הראויים ליחיד או לציבור, לדור או לדורות. זאת אומרת, התורה לא מורה רק מציאות מסוימת. למשל, התורה זה לא איזה חזון לב, איזה מין חיזיון, איזה שאיפה, איזה חלום, איזושהי מטרה וכו'. התורה היא לא איזה סוג של חוויה רגשית, לא התרגשות נפשית. התורה היא גם לא שייכת רק לאיזה מעמד מסוים שאדם חווה בחייו, האדם הפרטי, הציבור, דור מסוים, דורות. כל זה לא. כלומר, התורה היא לא נקודתית. היא לא רק מכוונת או מורה את החיזיון, כלומר, את הרעיונות, את החוויות, כלומר, את ההרגשות, את מעמד החיים הספציפי, א' ולא ב' או ב' ולא א' וכו'. אלא מה כן? כי אם הוראה, תורה המורה את המציאות, המורה את החיים, המורה את הנשמה, המורה את הגבייה, את הגוף, את כל כוחות החיים הטבעיים, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את הדור, המורה את העולם, המורה דור דורים, המורה עולמי עולמי. אם כן, מהי התורה? הוראה. אבל לא רק הוראות במובן התפקודי של מה שקוראים היום קיום מצוות, אלא הוראה של חיים. יתמוך דבריי ליבך, ששם החיים. אם כן, התורה היא מורה את כל צדדי החיים. כרגע אנחנו מדברים על הפרט, תכף נראה של האומה, של האנושות, של העולם וכו'. לכן התורה היא מורה את הכל. היא מורה את הנשמה והיא מורה את הגוף, היא מורה את הפרט והיא מורה את הכלל, היא מורה את הדור והיא מורה את הדורות, היא מורה את העולם והיא מורה את כל העולמים. היא לא מורה רק איזה פרט ספציפי נתון. ולכן אם כן התורה היא החיים, כי התורה היא סדר החיים. אנחנו נראה בהמשך עוד כמה שורות, שהמהר"ל חוזר בהרבה מאוד מקומות, גם פה, על המילה סדר. הקב"ה הוא ברא את העולם בצורה מסודרת, וכדי שהעולם יתפקד בצורה נכונה, הוא צריך לתפקד על פי סדרו. ואם האדם לא מתפקד על פי הסדר, אז הוא יוצא מהסדר. למשל, ניקח אולי דוגמה קצת קיצונית. המהר"ל אומר ככה, על פי המשנה במסכת אבות, המהלך יחידי בלילה, ועוד כמה דברים וכו', הרי זה מתחייב בנפשו. אומר המהר"ל, למה המהלך יחידי בלילה מתחייב בנפשו? אומר המהר"ל, כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כיצור חברתי. א', ב', ברא את הזמן בהפרש של יום ולילה. היום הוא הזמן של הפעילות האנושית, ולילה הוא הזמן של המנוחה האנושית, ויש הרבה מה להעמיק, נעמיק בהמשך. בכל אופן, אדם שהולך יחידי, יוצא מהסדר החברתי. אדם שהולך יחידי בלילה, יוצא מהסדר של הזמנים שהקב"ה קבע. א', איך אתה הולך בלילה ולא ישן בלילה? ב', איך אתה הולך יחידי ולא בחברה? אז אתה יצאת פעמיים מהסדר. גם יצאת מממד הזמן, על פי הסדר שהקב"ה קבע, וגם יצאת מהמימד החברתי, על פי הסדר שהקב"ה קבע. אז המהלך יחידי בלילה, כאילו מתחייב בנפשו. למה? כי הוא באמת יוצא מהסדר. אז אדם שיוצא מהסדר, זה אדם חולה. אדם חולה, זה סכנת מוות. אז להבדיל אותו דבר פה. התורה היא סדר החיים. בואו נחזור אלינו ברשותכם רגע שוב. כי לב האדם שם החיים, והתורה תחזיק לבך ותיתן לך חיים ותשמור מצוותיו ויחיה. זאת אומרת, כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. טוב, עכשיו אמרה לו עוד קומה. לא רק שהתורה היא החיים של האדם היחידי, כן? בהתחלה אמרה לו, התורה היא חיים בכלל. אז הבנו באופן פשוט של האדם הפרטי, האדם היחידי. לא, התורה היא החיים של העולם. איך אנחנו יודעים את זה? אומר המהר"ל, כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. תכף הוא יוכיח. ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים, מאשרים הכוונה נותנים אישור, את האדם עצמו שהוא עוסק בתורה והיא עם האדם. כלומר, אם התורה היא סדר העולם, אז ודאי שהתורה היא תהיה הסדר של מרכז העולם שהוא האדם, ומרכז האדם שבאדם שהוא ישראל וכו'. ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, איך אנחנו יודעים, יתמוך דברי ליבך, שהלב זה לא רק הלב הפרטי של האדם, אלא לב העולם, לב המציאות. מה שהגמרא אמרה כידוע במסכת שבת ומזכיר רש"י במקום, דבר זה מדברי חכמים שאמרו, כי לכך הוסיף אי בשישי. לומר, זאת אומרת, כל יום כתוב בסוף מעשה הבריאה, וערב ובוקר יום אחד, יום שני, יום שלישי. רק ביום השישי כתוב הערב ובוקר יום השישי. שואלים חז"ל, מה זה אותה ה' הזאת? למה לא כתוב הערב ובוקר יום שישי? מה זו ה'? דורשים חכמים שתי דרשות. דרשה אחת, ה' הזאת היא רומזת לחמישה חומשי תורה, או ה' הזאת היא השישי. יש איזה יום השישי הידוע. מהו השישי? וערב ובוקר יום השישי. איזה יום השישי מדובר? השישי בסיוון, ובסיוון שבו קיבלנו תורה. אם כן, יוצא שהעולם היה תלוי ועומד עד, כן, כמו שדורש תגמר תרב נקרא, עד השישי בסיוון, עד שהתקבלו בעולם חמישה חומשי תורה. אני אגיד הרגע בסדרון אחר. הנציב בא לעמק דבר, לכל חומש נותן שם. ספר בראשית, ספר הישר, ספר ויקרא, תורת כהנים, ספר במדבר, ספר הפקודים וכו'. ספר שמות היה יכול להיקרא ספר המשכן, היה יכול להיקרא ספר הגאולה, כמו שהרמב"ן קורא לו וכו'. הנציב קורא לספר הזה כדת בעל הלכות גדולות החומש השני. טוב, עכשיו ממה נפשך? אם כל חומש היה נקרא על שם המספר שלו, אז כולם צריכים להיקרא ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. רק ספר שמות נקרא החומש השני. אומר הנציב בהקדמה, למה? כי החומש השני הוא החומש היחידי שהוא השני לראשון. מה זאת אומרת? החומש הראשון מספר את בריאת העולם. החומש השני מתאר מתי הסתיימה בריאת העולם. אתה יודע מתי הסתיימה בריאת העולם? ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי. עוד 2448 שנה, בזמן מתן תורה, כמעט חצי היסטוריה, אז תסתיים בריאת העולם. העולם נברא בחומריותו בשישה ימים, ובאלוהיותו שהופיע במתן תורה, קרי הסדר שדרכו מתנהלים החיים, הופיע עוד אחרי 2448 שנה. אז החומש הזה נקרא החומש השני, כי הוא באמת החומש היחידי שהוא שני לראשון. אז זה מה שכאן הגמרא בשבת אומרת. אומרת הגמרא, ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, דבר זה מדברי חכמים שאמרו כי לכך הוסיף אי בשישי. לומר כך דורשת הגמרא, כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון. אם יקבלו ישראל התורה מוטב, ואם לאו, יחזור העולם לתוהו ובוהו. וערב ובוקר יום השישי דורשת הגמרא, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקבלים את התורה, העולם הזה מתקיים. אם אתם לא מקבלים את התורה, אז אין אפשרות לקיים את העולם, כי התורה היא כלי העבודה של העולם, היא החיים. אם הערך שבשבילו נברא העולם הוא הערך הנקרא ישראל, וכל מה שדיברנו פה כמעט 8 חודשים, כלי העבודה היחידי להוציא את הערך הזה שנקרא ישראל, מהכוח אל הפועל, הוא או היא התורה. ואחרים אתם לא מקבלים תורה, אז אין טעם לעולם, כי כל המגמה של העולם זה גלות תכונת ישראל. כלי העבודה היחידי לגלות זה תורה, לא רוצים תורה, אז אין ישראל, אז אין עולם. אז אני מחזיר את העולם לטוב ובוא. זהו, פשוט. לכן, ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, דבר זה מדברי חכמים שאמרו, כי לכך הוסיף אי בשישי לומר, כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוונים, יקבלו ישראל תורה מוטב, ואם לא, ויחזור העולם טוב ובוא, עד כאן לשון הגמרא. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל, לא רק את האדם, גם את העולם, וגם את העולמות, תורה שמורה את הכל. עד שיש לעולם קיום, הנה עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים, וכל זה מפני כי התורה היא סדר האדם, באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו. מעשיו זה לא כאן הכוונה לאו דווקא המעשים הפעולות, אלא מחשבותיו, רצונותיו, שאיפותיו, כל צדדי חייו, וזהו עניין התורה, וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם. סיכום, עד שהתורה היא סדר הכל. עוד חצי משפט. רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה. כלומר, זה שהתורה היא מכוונת את סדר החיים של האדם, ולו רק אפילו בעמד התפקודי החיצוני הנקרא קיום מצוות, זה ברור. אבל זה שהתורה היא סדר העולם, זה סמוי. התורה היא הסדר של הטכנולוגיה. התורה היא הסדר של הפוליטיקה. התורה היא הסדר של ההיסטוריה. זה נשמע לא כך שייך. התורה היא הסדר של התפקוד הדתי שלי מאז שקמתי הבוקר עד שאני הולך לישון. זהו. לא. התורה היא סדר העולם. מסתכל באורייתא, ברא אלמא. מסתכל בישראל וברא את התורה. אז מסתכל בישראל וברא את התורה, מכוח זה מסתכל בתורה וברא את העולם. כמו שראינו בשיחות הרב צידו בהתחלה, אני מאמין באלוהי ישראל, אשר נתן להם תורה, ומתוך כך באלוהים שברא את העולם. לכן המשפט האחרון הוא חשוב מאוד. כמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם, עד שהתורה היא סדר הכל. אלא רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה, כי אי אפשר זולת זה, כי על האדם מוטל לשמור את הסדר ההוא לו, ולכך הדבר הזה נגלה במפורש לאדם, אבל סדר כל העולם כולו, גם כן הוא בתורה. שאין התורה, אלא, כן, תמיד המילה אלא חסרה במרן, אלא רק סדר מציאות העולם בכללו, וזהו שאמרו במדרש, שהיה מביט בתורה, הוא ברא את עולמו. אם כן, התוכנית האדריכלית לעולם, בין בממד הטבע, בין בממד ההיסטוריה, זוכרים, כן? טבע למטה, היסטוריה למעלה, שתי האומנויות שדרכם כמו מתגלה בעולם, התבנית, התוכנית האדריכלית היא התורה. טוב, אז אני חושב שהתקדמנו קצת. התקדמנו בזה שהתורה זה לא איזה ספר שנמצא בספרייה, ואמור רק ללמד אותנו רעיונות, או ללמד אותנו איך מתפקדים. התורה היא סדר העולם. היא סדר האדם. אז האדם שלא שייך לתורה, הוא לא שייך לסדר. זה לא רק שהוא לא שייך למצוות, הוא לא שייך ללימוד תורה. הוא לא שייך לסדר של החיים. יציאה מהסדר. עוד טיפה. וזהו שם במדרש, שהיה מביט בתורה וברא את עולמו, רוצה לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל, ולכך כאשר רצה השם יתברך לברוא אותו, את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל וברא את עולמו. עד לכאן שלב א'. אם כן במילה אחת אפשר להגיד כל מה שלמדנו עד עכשיו, התורה היא סדר הכל. נא להגיב. כן, אריק, ברוך הבא. זה נקרא תורה. זה נקרא תורה. נכון? כן, אבל איך תסביר לאדם שמגיע מתל אביב, כמו אחד מאלה שיושבים פה לפניי, שהתורה היא הסדר הפוליטי של מנהיגי העמים. מה זה קשור לתורה? התורה היא קשורה לבית הכנסת של הדתיים במרכז תל אביב, שעומד כמעט ריק. זה הגדול. זהו. מה התורה קשורה לחנות שבה אני מוכר קופסאות שימורים? מה זה קשור לעניין? מה התורה קשורה למאורעות ההיסטוריים שקשורים בבני אדם או לא קשורים בבני אדם, למשל צונמי, למשל רעידת אדמה, למשל הרגש? מה זה קשור לתורה בכלל? טוב, בית חב"ד מצילים את האנשים, מה? בסדר. לא. הסתכל באורייתא וברא עלמא. זה הסדר של העולם. ולכן מי שלומד תורה, ובפרט נראה בהמשך את המקצוע, הרי יש כמה מקצועות בתורה, יש שני מקצועות מרכזיים. יש מקצוע האגדה, שהוא התבנית, הייתי אומר, הרוחנית של העולם, ששורשו קבלה, שורשו נבואה, ויש את הסדר המעשי, איך התורה מתגלה במציאות, זה נקרא לימוד הלכה. אז יש מקצוע הלכה, מקצוע האגדה, נראה בהמשך את כל זה בפרוטרוט. אבל התורה היא סדר העולם. התורה היא לב החיים. התורה היא החיים. הסתכל באור, הייתה בראת העולם, וברא על מה? בוא רגע, אני רוצה רגע להעמיק את זה שנייה. בסדר? הרב קוק באורות הקודש בפסקה א', ממש, פרק א', פסקה א', אורות הקודש א', אומר שיש הבדל תהומי בין חוכמות החול לחוכמת התורה. אומר, מה ההבדל? חוכמות החול, והזכרנו את זה פעם, אני חושב פה, חוכמות החול הן חוכמות מציירות. חוכמת התורה היא חוכמה יוצרת. מה זאת אומרת? חוכמת הפיזיקה, עם כל הכבוד לה, עם כל הכבוד והחשיבות שלה, והיא חשובה וכבודה במקום המונח, היא סך הכל מתארת בנוסחאות מתמטיות חוקים שקיימים במציאות. כלומר, לא איינשטיין המציא את החוק. איינשטיין חשף איזשהו נוסחה, חשף איזושהי נוסחה מתמטית שיכולה להסביר איזה חוק שמתפקד במציאות כבר 5,000 שנה. כלומר, החוכמות החוליות הן סך הכל מציירות את היש, מציירות את הקיים. הן לא יוצרות יש מאין, הן מציירות את היש הנמצא. זה חוכמות חול. הן חשובות מאוד, החוכמות האלה. הן מאפשרות לנו להכיר את המציאות, מאפשרות לנו לתפקד בתוך המציאות הזאת. בסדר, תודה רבה, אשריכם חוכמות חול. חוכמה בגויים תאמין. אבל כל התפקיד שלהם סך הכל, או כל האישיות שלהם, או כל האופי שלהם, או כל הגודל שלהם, התכונה העצמית שלהם, זה לצייר את הקיים. משל, למה הדבר דומה? תן דוגמה שתמיד אני משתמש בה, כי היא טובה. אני יושב על חומת יפו העתיקה, רואה באופק איזה אונייה בים, יושב עם איזה מכחול ובת קנבס או משהו כזה, כן, ככה קוראים לזה? נגיד, ומצייר ים ואונייה באופק. יפה. תגידו, אם לא הייתי יושב על חומת יפו ומצייר את הים ואת האונייה, הים היה שם? היו. כן, האונייה הייתה שם? כן. אז מה עשיתי סך הכל? ציירתי על בד את המציאות הנתונה. זה כל חוכמות החול. בלי לזלזל בהן חשובות מאוד. לכן חוכמות החול סך הכל מציירות את המציאות הנתונה, שבדרך כלל היא פועלת על פי חוקים קבועים, פיזיקליים, אסטרונומיים וכדומה, ואנשי המדע, ברוך השם, יודעים לתרגם את החוקים לנוסחאות. נפלא. מצוין. יופי. חוכמת התורה בניגוד לחוכמות האלה, היא לא מציירת את היש, היא יוצרת את היש. הסתכל בתורה וברא את האסטרונומיה. הסתכל בתורה וברא את הפסיכולוגיה. הסתכל בתורה וברא את כל מה שיש, בין אם זה טבע, בין אם זה היסטוריה. ולכן התורה היא יש מאין. הסתכל בתורה וברא אלמה. תחת המילה אלמה נמצא הכל, כל אלמה. כל העולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, בתוכו אנחנו חיים ואיתו אנחנו משתמשים, הוא גם חלק מהאלמה הזה. ולכן אומר שם הרב יותר מזה בפסקה א', שהיות ובחוכמות החול, או לחוכמות החול, יש רק תכונה מציירת ולא יוצרת, כלומר חשיפת יש מיש ולא יצירת יש מאין. לכן כשאדם לומד חוכמות חול, אין להן את התכונה המפעלית, הוא קורא לזה. אין לחוכמות החול את התכונה שיכולה לבנות אותך או להפעיל אותך מחדש. הן לא פועלות עליך. אני יודע מתמטיקה, יודע פסיכולוגיה, יודע פיזיקה, בסדר, יפה. אבל זה לא חושף משהו עצמי באישיות, זה לא משנה את הבן אדם. רק התורה, היא מהפכת את האדם, או יותר נכון חושפת את מה שיש בקרבו, שעוד לא יצא לפועל, כי רק התורה יש בה את התכונה המפעלית שהיא יוצרת יש מאין. אז היות והתכונה של התורה היא יצירת יש מאין, אז היא גם יכולה ליצור את האדם יש מאין. אף פי שזה לא נכון, זה רק לחשוף את הקיים. לעומת חוכמות חול, הן נוגעות רק בחלק המדעי של האדם, באותו תחום שבו הוא עושה. כדאי לקרוא את זה. אני לא חושב שיש את זה פה בחוברת, את המקור הזה. למרות שהוא מקור מאוד מאוד חשוב. לא חושב שזה פה. בואו נקרא רגע. כדאי לכתוב את המקור. וחוברת הנספחים, אז נא להוסיף גם את זה. אורות הקודש, א', חלק א', פרק א'. לא לחינם הרב פתח את אורות הקודש פה, בזה. אני קורא, הנזיר שנתן את הכותרות למאמרים באורות הקודש, קרא למאמר הזה חוכמת הקודש הפועלת. בניגוד לשאר החוכמות שאינן פעילות, חוכמת הקודש היא פועלת. מה זאת אומרת? חוכמת הקודש, כלומר התורה, היא נעלה מכל חוכמה. במה מעלתה? במה היא נעלה? במה היא למעלה משאר החוכמות? בזה שהיא מהפכת, שימו לב, היא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. התורה יכולה להביא את רצונו של האדם, את תכונתו של האדם, למה שהיא. הוא והיא מתאחדים, אם אפשר לומר את זה באופן יחסי. אותה רוממות שלה, היא פועלת על האדם. אדם לומד תורה, הוא לומד איזשהו רעיון, איזשהו ערך אידיאלי. אם הוא לומד נכון, והוא לומד כמו שצריך, ומהרצונות הנכונים, השייכות הנכונה וכל זה נכון, עוד נעסוק בהמשך, אז האדם הזה מתרומם לאותו הערך של התורה עצמה. עד כדי כך עובדה. אדם מגיע לבית המדרש, וזה יוצר אצלו מהפכה בכל החיים, זה לא רק מהפכה באיזה אפסן, איזה תא שמאופסן במוח, באגף שנקרא תורה. לא. זה כל החיים מתהפכים. ברור, אמרתי, אני אמרתי, אנחנו נהגה זה בהמשך. מה שאין כאן כל החוכמות העולמיות, כל חוכמות החול, אף על פי שהן מציירות, הנה, מציירות, לא יוצרות, מציירות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים, יפים ואציליים, אין להם אותה תכונה מפעלית, אין להם את היכולת לפעול על האדם. אדם שלומד אינסטלציה או פסיכולוגיה, ברור שזה השפעה על המקצוע שהוא לומד, אבל זה לא מהפך את כל עולמו הפנימי, זה לא הופך אותו לאדם אחר. מה שאין כן, שאר החוכמות, אין להן אותה התכונה המפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן, ובאמת, מצד האמת, אין לה יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של אדם, חוץ מכוחו המדעי לבד. אדם לומד איזה מקצוע, אז הוא שייך למקצוע הזה בממד המדעי השכלי, זה לא קשור למכלול האישיות שלו, לעצם מהות החיים והקיום שלו וכו'. מה הסיבה לדבר הזה? הנה עכשיו הנקודה. וטעם הדבר הוא, מדוע התורה היא מהפכת את האדם, הופכת אותך למשהו אחר, וחומות חול, עוד איזו ידיעה ועיסוק, בסדר, זה חשוב, אבל זה לא מהפך את המהות שלך. למה? וטעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש, התורה, ממקור חיי החיים הם באים. התורה, שם נמצאת התמצית האלוקית, כמו שאמרנו. מיסוד החיים המהווה את הכל, הסתכל באורת הברא אלמא, אז התורה יש בתכונה של היכולת יצירה. היא יצרה את העולם, יש מאין. ויש בכוח התוכן המקודש, שזה לא רק חוכמה, אלא חיים, ויש בכוח התוכן המקודש להוות, מנסון הוויה, להוות המון ברואים, לאין תכלית. אני תמיד אומר שאנשים מאוד מתפעלים מזה שהמהר"ל יצר גולם. טוב, אז א', יפה, טוב, זה המהר"ל. כתוב של יונה מהר"ל. אבל אנחנו כל שנייה אמורים ליצור צורה. גולם זה חומר גלם, כן, אבל מה עם התוכן, עם המשמעות? אנחנו כל רגע נתון בחיים יוצרים צורה, יוצרים את המהות, את עצמנו, מכוח התורה. לכן, ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים להן תכלית, לנטוע שמיים ולייסד ארץ. טוב, יש כאן הרבה דברים, אני קורא רק את העיקר. וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה. אדם הגיע למכון מיר א', יוצא ב'. זה לא רק הוא למד איזה כמה ידיעות תורניות, ועכשיו הוא יכול לצאת עם תעודה. סיימתי תואר ראשון בפקולטה לתלמוד, לא. וכל המדעים של חול, אין בהם זה הכוח. הם לא מסוגלים לחולל, להופיע מהות חדשה בנפש, באישיות. כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם. אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות, כמו שאמרנו, החוקים הפיזיקליים פעילים, עוד לפני שהשכל האנושי ידע לתרגם אותם לנוסחאות, מה איש מדע? תרגם לנוסחה. בסדר, יפה. אבל החוקים פעלו במציאות עוד כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והם פעלו מכוח זה שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את החוקים האלה שיפעלו, וכו'. ועל כן, היות ואין בתוכנם, בתכונתם, באופיים, באישיותם, אין בהם את כוח היצירה, אלא רק את כוח הציור, לכן הם לא יכולים לייצר אדם חדש. ועל כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, טהורה וחיה באורח חיים האמיתיים וכו'. אז חוכמות החול מציירות, חוכמת הקודש מציירת, מייצרת, סליחה. אז הסתכל בתורה ובראת העולם. אז התורה היא סדר הכל. חס ושלום. יש עניין חשוב מאוד בחוכמת החול, את כל זה נראה בהמשך. כשאנחנו נגיע לגילויים, שנייה אחת, בואו רגע נעשה סדר, אני עכשיו רוצה, אני מתחיל להנחית, בסדר? אם אמרנו שהתורה זה סדר הכל, אז בעצם התורה מתגלה בהכל. אז היא מתגלה גם בחוכמות החול. כלומר, אם לא יהיו חוכמות חול, אז גם יהיה חיסרון בגילויים של תורה. עכשיו, מדרגות מדרגות. אנחנו נראה בהמשך שגם בתוך הקודש יש מדרגות של גילויי תורה. נקרא לזה מדרגות של גילויי סדר אלוהי. חוכמות חול זה אחד מהביטויים של גילויי הסדר האלוהי. דרך אגב, מי שהיה בשבוע שעבר בשיעור אורות התורה, זה בדיוק הפסקה שבה עסקנו. שכל דבר, בין אם הוא תורה, בין אם הוא מצווה, בין אם הוא דרך ארץ, בין אם הוא מעשה טוב, אפילו שיחה פשוטה, שיחה טובה בין אדם לאדם, זה גם גילויים של תורה. במדרגות. ביותר נמוכות, אבל זה גילוי של תורה. כי תורה זה סדר הכל. אז גם כשאני מרים עכשיו את האצבע, זה גילוי של תורה. טוב, לא כל היום אני ארים את האצבע. כי יש גילויים של תורה יותר מפותחים, יותר משודרגים, יותר איכותיים, יותר נשגבים. בסדר. אבל גם זה תורה. בואו נתקדם, אריק, אני מציע, כי אנחנו לא נתקדם שום מקום. אז אם כן, עד לכאן נסכם. התורה, סדר הכל. ואם היא סדר הכל, אז היא מקור הכל. ואם מקור הכל, אז יש לה השפעה על הכל. אספר לכם סיפור שככה פעם הזדעזעתי הפוך על הפוך. לפני שנים, הגעתי לתת שיעור, אני חושב זה לפני ראש השנה או משהו כזה, בהר חוצבים לאיזושהי קבוצה של אנשים רציניים מאוד שעוסקים באנרגיה סולארית, משהו כזה. יכול להיות שאני מדק בפרטים, אני כבר לא זוכר. בסדר, אמרתי, מה אני אכין שיעור? אמרו, רוצים שיעור לפני ראש השנה, אני חושב שזה לפני ראש השנה. מה אני אכין? אמרתי, נכין איזה דף מקורות קצר, שיברר שבעצם גם מה שהם עושים זה גילויים של תורה. גם פיתוח העולם הטכנולוגי, גם זה סעיף של הופעת תורה, כמובן מדרגות מדרגות, בסדר? טוב, באתי בתמימות לגמרי, כן, א', לומר את האמת שגם מה שהם עושים זה תורה, וב', גם לפרגן להם קצת. בסדר, אתה חושב שסתם אתם מפתחים את העולם ברמה הטכנית, זה גילויים של הופעת השם. טוב, באמצע הדברים, קם פלוני, אמרתי, שמע, אתה מפחיד אותי עם מה שאתה אומר. אתה מוכן להשאיר בבקשה את התורה שלך בבית הכנסת? אתה מוכן להשאיר אותה בבית המדרש? מה אתה מביא לי אותה פה להר חוצבים? אתה נפלי הסימון. אתה בא מהמקום שהפוך, שכל דבר זה גילוי של תורה, במדרגות שונות. ופלוני אומר, תעשה לי טובה, תשאיר את אלוהים לדתי. טוב, יצאנו מזה באיזושהי צורה. דרך אגב, היו כאלה שדווקא היו במפלגה שלי, יגיבו. אבל פתאום נפל לי הסימון בסוגיה הזאת. פתאום קלטתי שמה שאנחנו אומרים, א', שזה אמיתי, וב', במובן המסנגר של הדברים, שבעצם כל גילויי ההופעות של החיים מודרניים, זה גם צדדים של גילוי תורה, לפחות בשורש, במד השורשי שלהם, זה מאוד מפחיד אנשים. לא, ממש לא. בטח שלא. בוודאי שלא. כן. לא, אני רק רציתי להראות שמה שאנחנו רואים פה שזה כוח פשוט, זה יכול להיות מאוד מאיים. אבל לא בגלל שזה מאיים, זה לא נכון. זה נכון. אני לא ויתרתי על זה, מה אתה חושב? זה עושה את האמת. מה שאתה עושה, תרצה או לא תרצה, זה גילוי של תורה. תגיד, עד מחר אין אלוהים, אתה חושף את אלוהים דרכך. לא יעזור לך. טוב, יצאנו מזה, כבר לא זוכר איך יצאנו מזה. מה? כן, ברור. בבקשה. לא, לא, תורה זה לא חמישה חומשי תורה, לא, בדיוק בזה אנחנו רוצים לברוח. תורה זה לא חמישה חומשי תורה, תורה זה לא שולחן ערוך. תורה זה הוא אמר ויהי. זה תורה, תורה זה סדר העולם. תורה זה הדבר הכי קרוב אחרי ישראל לריבונו של עולם. זה התמצית האלוהית שמכוחה נברא העולם. מה זה העולם? כל מה שאנחנו מכירים. נתנו לזה שתי כותרות ראשיות. טבע, היסטוריה. דומם צומח חי אדם לסוגיו, וכולי, בעולמות עליונים, והיסטוריה. היסטוריה מאורעות. זה נקרא תורה. אז הסתכל בתורה וברא את העולם. אז הסתכל בתורה וברא את המיקרופון. הסתכל בתורה וברא את כביש 6. וכולי. זה מהפכה במחשבה. כי בדרך כלל אנחנו שבועים באיזה קונספציה, שהתורה זה דבר מאוד קטן וקטנוני. של איזשהו, הייתי אומר, ממד, נקרא לו בית מדרשי ובית כנסת, של לימוד תורה וקיום מצוות. ופה פתאום התורה זה סדר העולם. טוב, יש הרבה מה לדבר, אני מתלבט עד כמה להתפרט, יש הרבה מה לדבר פה. כן. נגיע. אתה זוכר שאמרנו שעכשיו אנחנו מגדירים את התורה. אחר כך נגיע ללימוד תורה. אנחנו נגלה בהמשך שלימוד תורה הוא אחד המנגנונים, אם לא המנגנון המרכזי, לחשוף בפועל, במציאות, את הופעת הסדר האלוהי הזה. לכן תלמוד תורה כנגד כולם, נראה בהמשך מצד מה כנגד כולם. אבל ודאי שלימוד תורה הוא ביטוי מרכזי מאוד ומשמעותי מאוד להופעת הסדר האלוהי במציאות. א', באופן סגולי, עצם זה שיש אנשים שלומדים תורה, עצם הלימוד עצמו, עוד לפני משהו, עוד לפני התועליות שיוצאות ממנו, וב', ודאי ההשפעות המעשיות שיוצאות מזה, ודאי. אבל עצם הלימוד עצמו, אבל בואו נשמור את זה להמשך, נלך מסודר. כן, כן. בואו נתקדם. אם כן, עד לכאן כותרת ראשית, התורה, סדר הכל. יפה. עכשיו, אחרי שהבנו שהתורה זה סדר הכל, הייתי אומר המקור של הכל. המקור הזה מתגלה בהרבה פרטים. אתם זוכרים שדיברנו בתחילת השנה, שאנחנו מחפשים את השמש של הקרניים, את המוסר השכל של הסופר, את התמונה של הפאזל, של החתיכות של הפאזל. זוכרים את זה? זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את השמש של הקרניים. את זה אנחנו מחפשים. הסופר כתב 1,000 עמודים, אנחנו מחפשים את המסר שהוא רצה למסור ב1,000 העמודים האלה. בסדר? אז 1,000 הקרניים, זה כל הביטויים, או כל ההופעות השונות למדרגותיה של תורה, נקרא לזה ככה. כן, אבל חוץ מזה שהתורה היא מקור הכל, היא השמש, התורה היא גם, כן, לא רק שהיא הסדר של הכל, אלא היא גם הקשר של הכל. הנה, בואו נקרא וכבר נסביר. אומר המהר"ל, שורה שלישית בצד ימין למטה. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר, הוא דבר אחד מקושר. וואו, התקדמנו. אם התורה היא הסדר של הכל, היא המקור של הכל, אז כל מה שיוצא ממנה הוא ביטוי של תורה, אז יש קשר בין כל החלקים. אין דברים במציאות, אם זה היסטוריה או טבע, שהם לא מקושרים אחד לשני. אז לא רק שכולם נובעים מהמקור האלוהי, אלא גם כולם קשורים אחד לשני. אז בריאיון תקשורתי ישאלו, אתה יכול בבקשה להסביר א'? כן, אני רוצה להסביר את א', על ידי ד' וי' ח'. מה הקשר? אתה מוכן בבקשה לענות על השאלה? כן, אני עונה על השאלה. כן, זאת התשובה לשאלה. התורה היא קשר כל החלקים. היא לא רק הסדר של כל החלקים. לא רק הסדר ממש של המקור, אלא גם הקשר, היחס בין כל החלקים. תכף אולי נקרא משהו על זה. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. כמו שהיא התורה, היא סדר אחד, כי התורה אחת היא. ולכך אמרו, בעשרה מאמרות נברא העולם. והלא, שואלת המשנה, במאמר אחד יכול להיברות. ומה תלמוד לומר, למה בעשרה מאמרות, ואומר אלוהים יהי, ואומר אלוהים יהי, כמו שהזכרנו פעם, האמירה הראשונה היא בראשית, ודיברנו גם על זה כבר. אז למה בכל אופן עשרה מאמרות, אתה יכול לך לברוא את העולם במאמר אחד? למה צריך עשרה? אלא לתת שכר טוב, כך אומרת המשנה, לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולפרוע ולהיפרע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא ברא העולם בעשרה מאמרות, ויום אלוהים יהיה אור ויהיה אור, ויום אלוהים יהיה רקיע ויהיה רקיע. וכולי. 10 פעמים, 9 ויאמר ועוד פעם אחת בראשית, כדי מה? כדי לתת שכר טוב למי שמקיים 10 פעמים את דבריו, ולתת עונש למי שעובר 10 פעמים את דבריו. מה זה פה, הגנת מחלקת סוכרות או מחלקת עונשים? אלא אומר המהר"ל, כמו שהסברנו כבר כמה פעמים, מה זה בא לומר 10 מאמרות? אלא זה בדיוק ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות אף שיכול לברותו במאמר אחד כדי לתת עונש לרשעים. כי דבר זה אין הדעת נותן. אז מה כן? אבל הפירוש הוא כי מספר עשרה מורה על דבר שיש בו ריבוי, אבל והוא כלל אחד מקושר, כי כך הם עשרה, כבר נסביר. כי עד תשע מספר הפרטי, שכל אחד מחולק לעצמו, עד מספר תשע כל מספר הוא לעצמו, אחד לעצמו, שתיים לעצמו, שלוש לעצמו, ארבע לעצמו. הגענו למספר עשר, מספר עשר הוא כבר כללי. ניקח דוגמה הלכתית, מספר עשר, יש עשרה אנשים מישראל, יש קדושה, אפשר להגיד קדיש. זה לא עוד אחד, העשירי הוא לא עוד אחד. העשירי קודש, הכוונה שהוא יצר מציאות של קדושה חדשה במציאות. המספר עשר הוא לא מספר פרטי, לכן גם המספר עשר אומר המהר"ל, במספר קטן הוא אחד, ולכן גם האות יוד, שהיא מספר עשר, היא נקודה. מה זה בא לומר? זה בא לומר שכל הפרטים, 1, 2, 3, 4, 5, עד 10, הם בעצם מקושרים אחד בשני, ומקורם אחד. התורה היא הסדר, התורה היא הקשר. לכן בעשרה מאמרות נברא העולם, למה? הצדיקים הם מזהים את העולם הפרטני, ומזהים שמקורו אחד, ויש קשר בין כל החלקים. אז הצדיקים מקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, כי הם מגלים את האחד שעומד בשורש העשר. הרשעים להבדיל, הם מאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, זאת אומרת, דווקא מפני שהעולם נברא בעשרה מאמרות, והם לא רואים את הסדר ואת הקשר, את המקור האחד ואת היחס בין החלקים, אנחנו חושבים שיש כאן פירוד, על מדי פירודה. אז הם מאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, אז עשרה מאמרות, אם נשתמש רגע בלשון הכוזרי, זה שורש האמונה ושורש הכפירה. האדם המאמין הוא מגלה את האחד שבעשר. האדם הכופר הוא שייך אל העשר, אל הפרטים, הוא לא שייך אל הכלל. התורה היא מאפשרת לנו לגלות את האחד שבעשר, א' כמקור וב' כמקשר בין כל העשרה. בואו נקרא עוד פעם את זה. אבל הפירוש הוא כי מספר עשרה מורה על דבר שיש בו ריבוי, והוא כלל אחד, מקושר, כי כך הם עשרה, יש קשר בין החלקים עד כך שיש כאן מניין. נכון, יש ביטוי כזה, התפרדה החבילה. אם זה קשור לזימון שלושה או למניין עשרה, התפרדה החבילה. יש פה חבילה אחת. הכל קשור אחד לשני. אחד יצא מהמניין, אז יש לנו בעיה עם קדושה וקדיש. טוב, יש נפקנות הלכתיות מעשיות, אבל בגדול, בעיקרון. כי תשע, המספר הפרטי שכל אחד מוכרק לעצמו. אבל עשרה הוא מספר כללי, שהכל הוא אחד מקושר. ולכך גם האות יוד הרומזת למספר עשר, בגימטריה 10, ולכך היוד מורה על מספר 10, כי היוד היא קטנה. נכון, אפשר לתאות יוד נקודה. וכידוע לנו שכל האותיות מתחילות בעצם האות יוד. עד שאין לחלוק היוד לשניים לקטנותה, שהיא כמו נקודה אחת. מה זה בא ללמד ברמה הנמשלית? הוא מורה לך כי 10 הם מסודרים יחד, עד שהם כמו דבר אחד. אז נכון שנראה כלפי חוץ אחד ועוד אחד ועוד אחד, אבל יש קשר, יש סדר. ולכך גם כן מספר עשרה הוא אחד במספר קטן, אחד אפס אחד. כי עשרה הם כלל אחד לגמרי. הוא מורה זה כי העולם מסודר יחד עד שהעולם הוא אחד. כי סדר העולם היא התורה, שהיא סדר אחד לגמרי, כי התורה היא אחת. וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר להכל. רבותיי, בואו נקצין קצת. חס ושלום שלא נדע. אני לא אשמדע כדי להסביר את זה. אבל אומרים שיש תדייקו אותי, 48 כרומוזומים בגוף האדם. כן? כמדומני, 48. מה? 46. טוב, מישהו יודע 48? לא זוכר. בסדר, בין 46 ל-48. יפה. מה קורה חס ושלום? אם יש שינוי בסדר בין הכרומוזומים, אבל שינוי אחד, בכרומוזום אחד. האם זה אומר שהאדם הזה יהיה בלי אצבע? או זה אומר שהאדם הזה יסבול מפיגור כללי. תסמון נדם. כללי. כלומר, פרט אחד חסר. מה חסר? הכל. התפיסה הפרטנית שבתוכה אנחנו חיים היא מוטעת. פרט אחד חסר, הכל חסר. אם נלך רגע למשל של הרב חרל"פ, אם התורה זה כמו חומה, והחומה מורכבת, נגיד, החומה צריכה להקיף עיר, ונגיד ההיקף שלה, נגיד הוא 100 קילומטר, ונגיד הגובה שלה הוא 20 מטר, ונגיד העובי שלה הוא 2 מטר, בסדר? ונגיד שכל לבנה היא מטר על מטר, בתוך כל ההיקף הזה של כל הקילומטרים שאמרנו. עכשיו שאלה טכנית. חסרה לבנה אחת בחומה. אחת. יש 100 מיליארד לבנים, חסרה לבנה אחת. האם נכון יהיה לומר שאין חומה, או נכון יהיה לומר שאין לבנה? אין חומה. זה לא אין לבנה. האויב יכול להיכנס דרך המטר אל מטר הזה. אז מה הוא לכל החומה הזאת? אז כל פרט של תורה הוא קשור. הוא קשור, אז אם הוא חסר, אז הכל חסר. וואו. מפעיל. מבהיל ממש, מפחיד. עד כמה כל גילויי התורה למדרגותיה שנראה בהמשך, עד כמה הם חייבים להופיע ביחד, כי יש קשר. אני לא יכול להגיד, טוב, פרט אחד אני מזלזל, יהיה שאר הפרטים יהיה בסדר. לא. אנחנו מתחילים להבין קצת את דברי הגרא, יש הרבה מה להעמיק בהם, אבל משפט אחד, שכשהגרא אומר שהאדם שחסרות לו, זה קשור למה ששאל מקודם פלוני, שהאדם שחסרות לו יד אחת בחוכמות החול, חסרות לו 5 ידות בתורה. עד כדי כך. למה? כי הגרא, זה מה שאני אומר. כי זה בדיוק הנקודה. כי גם חוכמות החול הם ביטויים מסוימים, ברמות מסוימות, במדרגות. ביטויים מסוימים של תורה. אז חסר לך יד אחת בחוכמות החול, חסר לך 5 ידיים בתורה. טוב, מאיפה 1 ו-5? נעזוב כרגע סוגיה שלמה. אבל בגדול, כי הכל קשור. הכל מסודר. זה מה שכאן אומר המהר"ל. כי סדר העולם היא התורה שהיא סדר אחד לגמרי, כי התורה היא אחת, וכאשר הדבר הוא מקושר, הוא מסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר, אחד, פרט אחד יצא מהסדר, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר להכל. לא אין לבנה, אין חומה, לא יש בעיה בכרומוזום, יש בעיה כללית באדם הזה. וכן כאשר, עכשיו בוא נחצת החיובי, וכן כאשר מקיים הסדר, אם אנחנו מקיימים את הסדר, בדבר אחד, הוא קיום אל הכל. כי כל אחד קשור לכל. קלקלנו אחד, קלקלנו הכל. סידרנו אחד, סידרנו הכל. ולכך אמרו בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר, כי מה שהעולם נברא ביוד מאמרות ולא נברא במאמר אחד, הרי מצד הבורא היה יכול לברוא ביוד במאמר אחד. למה ברא בעשרה? מצד הנבראים, שיגלו את האחד שבעשר, כמו שהסברנו מקודם. טוב, אולי כדאי לומר עוד משהו אחד בהקשר הזה, שגם אותו הזכרנו פעם. לשפר את החוברת בכמה תוספות, אבל אין זמן כל כך. רבי עקיבא, סליחה, התבלבלתי, מחילה. על הפסוק, לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח והעוד וכו', אז דרשה הגמרא במסכת ברכות שתי דרשות. דרשה אחת דרש רבי עקיבא, דרשה יותר ידועה. לך השם הגדולה, זו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זו מתן תורה, הנצח זה ירושלים והעוד זה בית המקדש. לעניינו כרגע, מתן תורה לפי רבי עקיבא נקרא תפארת. איזה סוג של פאר יש בתורה? לפי המהר"ל כרגע, התורה היא סדר הכל והיא קשר הכל. הוספנו רות הקודש, התורה היא מייצרת, היא לא מציירת. יפה. עכשיו בוא נוסיף עוד רובד אחד. בסדר? למה התורה נקרא תפארת? מה זה דבר מפואר בכלל? איך אפשר יהיה להגדיר דבר מפואר? תראו מה אומר הרב נפלא, באמת פלא איך הפסקה הזאת לא מופיעה בחוברת שלנו. והתפארת זו מתן תורה. לא, באמת זה פלא, צריך להוסיף את זה. יסוד הנוי הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. מה אמרנו עוד עכשיו? סדר, מקור. קשר, קשר. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עוד רובד אחד. יחס. לא מספיק שיש מקור אחד להכל וכולם קשורים. אני גם צריך לדעת לייחס כל אחד מהחלקים באופן המדויק לשאר החלקים. כשאני מרכיב תמונה על ידי חלקי פאזל, לא מספיק שאני יודע שיש כאן תמונה שצריך להרכיב אותה, שזה המקור, זה הסדר, ולא רק שאני יודע שאני צריך את כל החלקים, אלא גם כל חלק צריך להיות בדיוק במקום שלו. כי אם אני אמקם חלק אחד לא במקום שלו, איבדתי תמונה. אז לא מספיק שיש תמונה, ולא מספיק שיש את כל החלקים, צריך גם שכל החלקים, כל אחד יהיה בדיוק במקום שלו. בסדר? אז צריך להיות סדר, וצריך להיות קשר, וצריך להיות יחס. נכון. עכשיו, מה זה היחס הזה? אומר הרב, יסוד הנוי, כשאני אומר על דבר שהוא נאה, או בלשון הפסוק מפואר, הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. גם היום, דרך אגב, אדם רואה בית מפואר, איזה מכונית מפוארת, איזה תמונה, אז הוא אומר, איזה פאר. מה זה פאר? פאר זה אומר שכל חלק מהמרכיבים פה בפסיפס הזה, הוא נמצא בדיוק במקום שלו. אבל אם יש פתאום איזו חריגה, אז הדבר הזה אתה כבר לא יכול להגיד שהוא מפואר. כן או לא? יש אדם עם פנים יפות, פתאום איזה אף פינוקיו כזה. מטר וחצי. טוב, אף פינוקיו מאבד את הכל. אין יחס. היחס הוא מאוד חשוב. בסדר? לא התכוונתי לאף של אף אחד, רק לאף של פינוקיו. כן, כמובן. שאורכו כמה היה? 20 סנטימטר, פלוס מינוס. טוב, אבל רגע, בואו נחזור להקדש פה הגדרות חשובות. יסוד הנוי הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. שימו לב, עכשיו זה יופי. מה אומר רבי עקיבא, התפארת זו מתן תורה? למה התורה נקראת תפארת? ותחת, תחת הכוונה במקום, ביחס. ותחת אשר האדם הרואה לעיניים, הסתפק ביחס נערך ומשוער בין חלקים חיצוניים הנראים למראה עיניו, כשאנחנו מנסים למקם איזשהו יחס בין חלקים, אז אנחנו משערים, אנחנו עומדים, אנחנו בערך, בערך, לא בדיוק. אנחנו לא יודעים, א', להיות מסודרים, ב', להיות מקושרים, ג', להיות מיוחסים. כי אנחנו לא מייחסים את היחס נכון. נכון, זה קרה, שם את הדוגמה האווילית שכרגע אני חושב עליה. בסדר? אדם בא לארוחת צהריים. אז יש לו, אני יודע מה, פתיתים, ושניצל, וסלט שועית, שועית מבושלת, וסלט גזר חי. יפה. שם את הכל בצלחת, מפרט בחד פעמית. מה קורה? הכל מתערבה. לא נעים. נכון? אין יחס בין החלקים. פתאום הגזר החי התערבה עם השועית המבושלת. מה הקשר עכשיו? בסדר? לא, לא, ברצינות. אז האדם, אז... איך? אתה אומר, ככל שיגמר יותר, לא נצטרך לייחס את החלקים. בכל אופן, אם כן, אז אנחנו, כשאנחנו צריכים להכליל חלקים שונים, אנחנו משערים את היחס ביניהם. אנחנו עומדים, זה לא מדויק אצלנו. עוד פעם, ותחת, כלומר, ביחס ל... ותחת אשר האדם הרואה לעיניים מסתפק ביחס נערך ומשוער בין חלקים חיצוניים הנראים למראה עיניו, הנה החוכמה האלוקית תייסד את התפארת הכללית, דהיינו, תראו עכשיו את ההגדרה, חוקי חיים שיהיו מועילים לסדר הנהגה שלמה ומשוערת בין כל הכוחות הנפשיים האנושיים, בין השכל והרגש, בין הגשם, הגשמיות והרוח, הרוחניות, בין העבר, ההווה והעתיד, בין הפרט אל הכלל, בין ההכרות הבאות מחובות האדם לרעהו, בין אדם לחברו, אל ההכרות הבאות מיחס האלוהים לברואה, בין אדם למקום. הכל בערך משוער שהוא הפאר האמיתי. ממש דומה קצת למה שהרב כתב על המילה תורה, הוראה יצא לישראל. אותו דבר כאן, הוראה יצא לישראל בכל התחומים, רק כאן היחס בין החלקים האלה. שכל, רגש, גשמיות, רוחניות, עבר, הווה ועתיד, פרט, כלל, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. זה היחס המדויק הזה. אי אפשר להישקל בכל נימוס שכלי שבעולם. המשקולת השכלית האנושית לא יכולה לשקול את היחס הזה בצורה מדויקת. שאי אפשר שלא יעבור באיזה פרט את הנקודה הרצויה. חוץ הקדוש ברוך הוא יודע לייחס נכון. כי אם את אדון כל המעשים, שהכל גלוי וצפוי לפניו, באיזה פרט הוא יודע, והוא מסדר את הערכים של חסד ואמת, משפט, צדקה, עוז וגבורה, רחמים ונקמה, כל אחד במידתו. עכשיו, איפה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתכון המדויק הזה, המיוחס הזה? בתורה. וכיוון שהחלק החי שבעולם מתנהג בתפארת, כיוון שנפש האדם מיוסדת על ערכי הראויים לה, הכל לפי היחס הנכון, היא כבר ראויה לפעול פעולות רבות על התפארת החיצונית, על העולם ותיקון העולם, בכל מקום אשר תפנה תשכיל, על כן התפארת היסודית שממנה אפשר לפעול במציאות, היא מתן תורה. אז הוספנו פה משהו. התורה היא סדר הכל, התורה היא קשר הכל, התורה היא יחס הכל. חבר'ה, אני ממש שמח על הדברים, כי יצאנו לגמרי מהבנה הפשוטה שתורה שווה תלמוד תורה וקיום מצוות. עכשיו, זה לא שהתורה לא מתגלה בתלמוד תורה וקיום מצוות. היא מתגלה. אבל זה אחד מהביטויים, שניים מהביטויים, אבל זה לא ההגדרה של המושג תורה. אני חושב, אחד הדברים הכי כואבים היום, זה שהאנשים שמדברים על תורה וקשורים לתורה או אנטי נגד תורה וכו', לא רוצה להגיד רובם, אבל לא יודעים בכלל מה זה תורה. מתי שמענו פעם אצל אדם באיזה שטיבל בן פנחל ערבית, תגיד לי מה זה תורה? תתפלל, יהיה בסדר. לא, אני רוצה לשמוע משפט כמו, התורה זה סדר הכל. התורה זה הקשר בין הכל, התורה זה היחס הנכון בין החלקים, התפארת זו מתן תורה. זה תורה. זאת ההגדרה של המושג תורה. בואו נתקדם עוד טיפה. נדלג לפסקה הבאה, צד שמאל. התבהר לך. והתבהר לך כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל. אם כן, כשדבר מסודר, הוא מקושר, הוא מיוחס, הוא מקוים. עוד פעם, כשהדבר הוא מסודר, יש סדר אחד להכל. ולכן יש קשר בין החלקים ומקושר. ויש יחס נכון בין החלקים, אז גם הוא יכול להיות מקוים, מתקיים. הסידור, קישור, ייחוס, קיום. והתבהר לך כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל. אז היא באמת יכולה לקיים את כל המציאות. ולכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שהיו ישראל מקבלים התורה. שאז היו מקבלים בעולם התורה שהיא סדר הכל, ובה היא מתקיים הכל. לכן זה לא מוגזם. אם ישראל לא מקבלים את התורה, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. באמת מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כן, עוד פעם, זה לא שהקב"ה הוא מעניש. אם לא תקבלו תורה, תשמעו, יש עכשיו מקל וגזר. תקבלו תורה בבקשה גזר, לא תקבלו תורה מקל. לא. התורה זה סדר העולם. אם אין תורה, אז ממילא יש תוהו ובוהו. בוא נאמר רגע ממשל אחר לגמרי, בסדר? ים נורמלי, כשאדם נכנס לתוכו, איך הים אמור להגיב לאדם שנכנס לתוך המים? כמו ים. ים סוער, גואש, קוצף וכו'. אדם כזה ייכנס, יתבע. יפה. עם ישראל נכנס לים בקריאת ים סוף. עם ישראל הוא שייך אל הנס, הוא שייך אל האלוהי, אז גם הים נפקע ונהיה אלוהי. כשהמצרים נכנסים לים, הים לא מעניש את המצרים, הים פשוט חזר להיות מה שהוא. כלומר, החידוש זה לא שהים נסגר למצרים, זה שהים נסגר למצרים זה פשוט, זה טבעו. החידוש הוא שהים נעמד לישראל. אותו דבר כאן באותו הקשר. אם אתם מקבלים את התורה מוטב, זאת אומרת, זה לא שאיזה פרס פה, ואם לא אני מחזיר אתכם לטוב עבור. אם אתם מקיימים את התורה, אם מקבלים את התורה, יש אפשרות לעולם להתקיים. כי התורה זה סדר החיים, זה לב החיים. זה הסדר, זה הקשר, זה הייחוס, זה הקיום. אריק, בוא נתקדם טיפה. אם לא מקבלים תורה, אז זה לא עונש. זה פשוט, אין את המקור שיכול לקיים את המציאות הזאת. אז זה לא אם מקבלים אתם תורה מוטב, ואילו אני מחזיר טוב. אם לא מקבלים תורה, ממילא העולם חוזר טוב. העולם היה תלוי ועומד 2448 שנה, עד מתן תורה, דרך אגב, הפלא הגדול, זה איך העולם הזה התקיים 2448, בלי תורה. טוב, אז הייתה תורה בגניזה, הייתה תורה גנוזה. זה מה שכאן אומר המהר"ל, עוד פעם, מתבהר לך כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל, וכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שהוא ישראל מקבלים התורה. שאז היו מקבלים בעולם התורה שהיא סדר הכל, ובה יהיה מתקיים הכל. ממש כמו יתמוך דברי ליבך, זה הפסוק. שהדברים של ריבונו של עולם תומכים את הלב, וממלא יש קיום לכל האיברים. ולכך אמר ויורני ויומר, ויורני ויומר, יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותי וחיה, כי התורה שהיא דברי השם יתברך תומך את האדם שלא יגיד לידי מיטה, שהתורה מקיים את הכל. טוב, כן. התורה במציאות. הלימוד, עוד לא דיברנו על הלימוד. בוא, אני הולך איתך רגע גיל, בוא נלך איתך, בסדר? התורה היא סדר הכל, הכוונה היא להסתכל בתורה בראת העולם. ממילא אם התורה היא סדר הכל, היא גם מקשרת בין כל החלקים. הבנתי. כדי שבאמת הקשר יהיה נכון בין כל החלקים, צריך להיות יחס נכון בין כל החלקים. אז התורה, בתכונתה, במהותה, כמו שאמרת בצדק, היא הסדר, הקשר והיחס. בוא נאמר ככה, אני לוקח עכשיו את המושג שנקרא תורה, מוציא אותו מן העולם שלנו, שם אותו באיזה בועה באוויר, ושואל, מה זה תורה? התורה תהיה סדר, קשר, יחס. מספיק, הבנתי. זה מה שאמרת עכשיו. נפלא. עכשיו שלב ב'. התורה הזאת שניתנה לעולם, מה היא עושה בעולם הזה? תשובה. אם היא הסדר, והיא הקשר, והיא היחס, אז רק בשלושת הקריטרונים האלה יכול העולם הזה להתקיים. בוא נאמר ככה, אני אגיד רגע בצורה קצת הזויה, בסדר? כשהקדוש ברוך הוא היה לבדו, לפני שהוא ברא משהו, הוא היה לבדו, לא היה חסר כלום בעולם. הקדוש ברוך הוא אחד. יפה. ועד הקדוש ברוך הוא השפריץ אומנות מספר אחד. אומנות מספר אחד נקראת ישראל. יפה. כנסת ישראל עכשיו, לא, 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 לא עם ישראל, כנסת ישראל. כנסת ישראל, רעיון אידאי נפלא מאוד. יופי. הרעיון האידאי הזה צריך להתגלות בעולם שלנו בעם ישראל. ופה הפער. בסדר. הלאה. אחרי הגילוי האמוני הראשון ישראל, הגילוי האמוני השני תורה. תורה ברעיון. אז בהקשר של המילים של המהר"ל, סדר קשר יחס. בסדר. יופי. עכשיו נרד לעולם שלנו. בסדר. אז יש תורה כרעיון, כאידאה. אבל כמו שיש כנסת ישראלית שצריכה להתגלות בעם ישראל, יש תורה שצריכה להתגלות בעולם. אז הקיום של העולם הוא מכוח התורה, היכול להתקיים רק על ידי ישראל ורק על ידי ארץ ישראל, או רק בארץ ישראל. אני רוצה רגע להגיד משפט אחד רק כדי להזן מהצד השני את המשפט שאמרתי עכשיו. המהר"ל שואל שאלה חמורה. איך יכול להיות שהתורה לא ניתנה בארץ ישראל? לפי כל הדעות, או רוב מוחלט של הדעות, הר סיני זה לא בתחום ארץ ישראל. רוב מוחלט של הדעות. יש שלוש דעות מרכזיות מחוץ לתחום. איך יכול להיות? הרי התורה לא יכולה להתקיים כמו שלמדנו, אלא בארץ ישראל. בחוץ לארץ הציונים. אז איך התורה לא ניתנה בארץ ישראל? תשובה. סליחה? כן, אבל מצד המהות, בוא נחשב רגע ברמה הפילוסופית. ארץ ישראל זה מקום. התורה זה אמת אלוהית מוחלטת. אם התורה הייתה מתגלה במקום, איזה חשש היה פה? שהתורה היא מתאימה רק למקום הזה. אבל התורה היא סדר העולם, היא לא סדר המקום הזה, רק ארץ ישראל. התורה היא קיום העולם, היא קיום הכל, היא סדר הכל. ולכן אומר המהר"ל, חשוב מאוד שהתורה לא תינתן בארץ ישראל, כדי שנבין שהתורה במהותה, בעצמותה, היא סדר כל העולם. כל העולמות. יפה. אחרי שהבנו את זה, ובגלל זה, מפני זה, התורה לא ניתן בארץ ישראל, עכשיו, כשיורדים לרמת הביצוע, לרמת הקיום, בסדר, אז הבנו, התורה מצד עצמה, מצד המהות שלה, נקרא לזה סגולת התורה, זה מעבר למקום, מעבר לזמן, מעבר לעם ישראל, זה סדר הכל. הבנתי, הלאה. עכשיו, כשהתורה צריכה להתגלות בעולם הזה, איך היא מתגלה? היא מתגלה רק בארץ ישראל. ולכן, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, דרך הגריזים והרבל באזור שכם אלון מורה, אז היה מעמד מתן תורה מחודש. הכללות, הברכות, כתבו את התורה על האבנים וכו'. אז התורה מצד עצמה היא סדר הכל, והיא קיום הכל. אז אומר עכשיו משפט רוחני קצת. התורה היא לא רק לישראל, התורה היא לעולם, התורה היא לעולמות. נכון, כמו שלמדנו כבר הרבה פעמים, היות והקדוש ברוך הוא ברא את העולם ממרכז איכותי שישפיע על ההיקף הכמותי, הקדוש ברוך הוא החליט שהתורה הזאת תינתן למרכז האיכותי, שממנו תצא השפעה לכל הכמות, ממש מעין מה ששואל הכוזרי, אחרי שהוא מסביר לו, רבי יהודה מסביר לו, שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, אחר כך מסביר לו על התורה, ואז הוא אומר, שואל הכוזרי, וכי לא היה ראוי שהתורה תינתן כהישרה, כמיישרת, לכל בני האדם. נכון? היה ראוי? כמו שהיה ראוי שכל בני האדם היו עם ישראל. נכון? היה ראוי? אומר לו רבי יהודה לוי, שכחת מה שהקדמתי לך. הקדמתי לך כבר שיש מרכז איכותי והיקף כמותי. אז אותו דבר ביחס לישראל, אותו דבר ביחס לתורה. דרך אגב, שימו לב לכל הוותיקים שזה רוב מוחלט כאן כרגע. עם ישראל, ארץ ישראל, תורה, שלושת המרכזים האלה, זה אותו דבר. הרי כשאנחנו דיברנו על כנסת ישראל, אמרנו תכונת ההכללה, נכון. ארץ ישראל אמרנו תכונת ההכללה, יפה. תורת ישראל מה עכשיו אנחנו מדברים, הכללה. טוב. אותו ערך. ישראל, שתי הזוויות שלו, שני הזוויות של המטבע, עם ארץ, והגילוי דרך תור. לכן אתה צודק גיל. כן, אז אני מסכם את תשובתי לשאלתך. שלושת הממדים הראשונים זה התורה מצד עצמה. הקיום זה כבר הקיום של העולם. אני מחזיר את העולם לטוב עבור. התורה, לפני שהיא מקיימת את העולם, יש לה ערך משל עצמה. אולי בואו נאגן את זה בעוד איזה מאמר חזן, אנחנו נתעכב על הדבר הזה, אבל כשהגמרא מספרת שהיה ויכוח בין החכמים עם תלמוד גדול או מעשה גדול. האם התלמוד, עצם הלמידה, זה הדבר הגדול בתורה? אם נדבר כרגע על תורה במובן הלימודי שלה, או הקיום של התורה, זה הדבר. אדם לומד מצוות קריאת שמע. האם העיקר זה הוא שהוא לומד קריאת שמע, או העיקר שהוא קורא בפועל קריאת שמע? בסדר? יפה. רגע. אז הגמרא אומרת, קודם כל הייתה מחלוקת בין החכמים. תלמוד גדול או מעשה גדול? אומרת הגמרא, נענו כולם ואמרו, גדול. 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 מישהו מוכן להגיד מה הגמרא אומרת באמת? לפי כל מה שאתם אמרתם, לפי כל מה שאתם אמרתם, אז אם גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, זה מה שנאמר בגמרא, אז יוצא שהתלמוד הוא סך הכל אמצעי למעשה. אז איך אתה יכול להגיד גדול תלמוד? אתה סותר את עצמך, אלא גדול. פסיק. יפה, זה מה שכתוב בגמרא. חזק וברוך. השם שכחתי. נוסף. גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשה. זאת אומרת, מצד האמת, מה גדול? תלמוד. הממד הפנימי, המהותי, התכוני, הסגולי נקרא לזה. תכונים, יש לנו תכונה. בעולם הזה אנחנו חיים, נכון. אז מצד האמת הפנימית, גדול תלמוד. מצד המחויבות בעולם שלנו, התלמוד הזה צריך להביא לידי מעשה. הוא לא יכול לרחף מעל המעשה. אז מצד האמת הרוחנית, גדול תלמוד. מצד המטרה שבשבילה ניתנה תורה לעולם, שתלמוד יביא לידי מעשה. אז אנחנו חיים באיזה עולם כפול, דרך אגב, כך מסביר הרב, תלמוד תורה כנגד כולם. שיש ערך, איזה צד יש בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם? הרי שם המשנה מדברת, יש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, ויש דברים שהקרן קיימת לו לעולם הבא. והנמשל, יש דברים שהמשכים יותר לעולם העשייה בעולם הזה, ויש דברים שהמשכים לעולם רוחני לעולם הבא. תלמוד תורה יש בו ערך כפול, שמצד אחד יש בו ממד אלוהי נבדל, ומצד שני יש בו ממד של גילוי מעשי במציאות. תסתכלו רגע, בזה אולי נסיים להיום. גדול, תלמוד תורה כנגד כולם. זה מופיע בחלקי התורה. שנייה נמצא את זה. דרך אגב, מה שקראנו מקודם, לגבי חוכמת הקודש, אתם זוכרים אורות הקודש? חוכמה מציירת, חוכמה יוצרת. אז זה מופיע בעמוד 62, לא זכרתי, 62, פסקה 6. בסדר? עכשיו יש את הפסקה. אז אפשר למחוק מהנספחים. יפה. עכשיו מקור 10. תראו רגע בעמוד 62, וזה אנחנו עוצרים. 62, מקור 10. ותלמוד תורה כנגד כולם. אתם רואים קודם כל את אורות הקודש א' א', פסקה 6? רבותיי, רואים חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה? בסדר? זה הפסקה שקראנו מקודם. עכשיו תלמוד תורה כנגד כולם. איזה צד יש בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם? אומר הרב, אין לנו דבר בעולם שהוא כל כך כפול בערכו. כמו מה? או קודם כל, הוא כפול במה? א', חודר לכל חלקי החיים הזמניים, לשפרם ולהטיבם, לאדנם ולרוממם. קודם כל הוא משפר את החיים המעשיים. ב', ואורו העליון מקיף כל עולמי עולמים, חווה כל ערכי הנצחים וכל הצחצחות העליונים כתלמוד תורה. יש ערך בתלמוד תורה מצד עצמו גדול תלמוד, ויש ערך בתלמוד תורה שהוא משפר את החיים המעשיים. ולכן יש גם שני מקצועות בלימוד תורה. יש מקצוע שהוא יותר שייך לאמת האידיאלית, או לאידיאלים הרוחניים מצד עצמם, לימוד ההגדה. ויש מקצוע ששייך לשיפור החיים המעשיים, לימוד ההלכה, קיום ההלכה. תסתכלו רגע עוד טיפה. הצד המעשי שבתורה, בכללו, הוא דמות עליון ליסוד הפירות שבעולם הזה. זה הצד המעשי, מה צריך לעשות, מה צריך לקיים. והצד השכלי העיוני, הרוחני, ההגדה, של המקור האלוהי של התורה, וחיי העולמים שבתוכה, הוא היסוד לקרן הקיימת לעולם הבא. אז יש דברים שקרן קיימת לעולם הבא, יש דברים אוכל פירותיהם בעולם הזה. ותלמוד תורה הוא כנגד כולם, הוא כנגד שניהם. מה זה כולם? עולם הזה, עולם הבא. הממד המעשי, הממד הרוחני. זאת אומרת, ועל ידי כפילותה הכללית לחיי נצח וחיי שעה, חודרת היא הכפילות הקדושה הזאת לכל אלה הפרטים הגדולים. שמצד ערכם החודר בשעה ובנצח, הרי מהדברים שיש להם קרן ופירות. וחיים לעולם הבא ולעולם הזה, ובשביל כך תלמוד תורה כנגד כולם. טוב, מה התחלנו היום לעשות? התחלנו להגדיר את המושג תורה, ראינו בגדול, אני ממש בקיצור, שהתורה היא סדר, התורה היא קשר, התורה היא יחס, התורה היא קיום. סדר? מחר אנחנו, מחר? כן, בעזרת השם 2:20. מחר אנחנו נחזור אלינו, לדף שלנו, בואו רגע נראה איפה נהיה מחר בעזרת השם. אנחנו סיימנו פחות או יותר את המהר"ל, כלומר, מה שרצינו להוציא מהמהר"ל הוצאנו, אנחנו מתקדמים לפסקה שנייה, לפסקה 3 בדף 59. בסדר? אני מציע לחזור על הדברים. דרך אגב, אני קיבלתי אס-אמס לפני יום חמישי, יום שישי, זה דברים לא מחודשים, מה שאני אגיד. אבל שלח אליי אס-אמס בוגר המכון, שלמד בינן אמונה כמדומן לפני שנתיים פה, או משהו כזה. בחור רציני. והוא שלח לי שעכשיו הוא עושה חזרה בינן אמונה, ואז הוא אומר לי, הוא כותב באס-אמס, אני אקריא לכם את זה, אין לי פה את הפלאפון. אין מה להשוות בכלל. את הפעם הראשונה לפעם השנייה. ואם אתם שואלים אותי, הפעם השנייה לפעם השלישית. גם כלי ההכלה, היכולת להכיל בשכל, בנפש, הרקע שאתה בא לפעם השנייה, הוא אחר לגמרי. לכן אני מציע, גם בפעם הראשונה פה, לא להסתפק בשיעור. למדנו היום דברים חשובים במהר"ל, לחזור על המהר"ל בפנים, לפתוח עולה טריה, בפנים. כל מה שלמדנו להסתכל בפנים, עולה טריה פה למדנו, אורות הקודש, לראות בפנים. לימוד פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, הוא מפיל הסימוני. בפעם הראשונה זה ממש מלמעלה, איזה ככה דגדוג, הכרת הסוגיה, אבל זה לא לדייק אותי. כמה שאפשר. בסדר, אני מציע, אתם ילדים גדולים, אתם עושים מה שאתם רוצים, אבל אני מציע לחזור. ולחזור ולחזור. טוב, אז להתראות מחר בעזרת השם, במקור 3. יישר כוח.